בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום רביעי, 15 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. מלחמה מרובה חזיתות מטבעה, מאלצת אותך לחלק את המשאבים שלך, את הכוח שלך, לחלק את תשומת הלב שלך. וכשאתה מרוכז בחזית אחת, אתה עלול לפספס משהו שקורה בחזית אחרת. כשאתה מרוכז בשתי חזיתות, אז גובר הסיכוי שתפספס את השלישית. ישראל נמצאת בשבעת החודשים האחרונים במלחמה בחמש, או אולי אפילו שש חזיתות, תלוי איך סופרים. ובשבועות האחרונים, גוברים קולות מתוך מערכת הביטחון, שאומרים או מזהירים שהעיסוק הזה שלנו בעזה, בצפון, ביהודה ושומרון, בחוט ובאיראן, הכל עלול לגרום לנו לפספס תהליכים שקורים קרוב יותר לבית. תהליכים שקורים בשבועות ובחודשים האחרונים בתוך החברה הערבית בישראל. אז הפעם אנחנו עם מוחמד מג'דלה, על כמה דברים שמאוד שווה לשים לב אליהם שעוברים על החברה הערבית ישראלית. שלום מוחמד.
שלום לך.
אנחנו דיברנו באחת משיחותינו הקודמות על העובדה שממש מיד אחרי 7 באוקטובר, או אתה יודע מה, אפילו במהלך 7 באוקטובר, היה חשש גדול מאוד מהתפרעות גם בערים המעורבות, מה שכונה אז תרחיש שומר חומות 2. הדבר הזה לשמחתנו הגדולה התבדה. אתה יודע להסביר לי היום בפרספקטיבה של 7 חודשים, מה קרה שם? מה בעצם היו הפקטורים ששמרו על השקט?
כן, קודם כל צריך להזכיר, זו הייתה הנבואה של השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, שהופיע ממש כמה ימים אחרי השביעי באוקטובר, ואמר שאנחנו מתכוננים, או שהוא הנחה בעצם את כוחות הביטחון להתכונן לתרחיש כזה, אם כי גורמי הביטחון כולם אמרו באותו רגע שזה רחוק מהמציאות. אבל במרחק הזמן, כשאנחנו מסתכלים על זה היום, אפשר להגיד כבר בוודאות למה זה לא קרה. הדבר הראשון זה טבע המתקפה הזאת, הטבח בשביעי באוקטובר, ואני לא מדבר על ההלם של היום, היומיים הראשונים, אבל אחרי שכבר האזרחים הערבים הבינו במה מדובר, הם הבינו שגם יש נרצחים ערבים, יש עד לרגע זה חטופים ערבים בעזה שנמצאים בשביעי חמאס, וכל הדברים האלה השפיעו מאוד על איך הציבור הערבי עצמו תופס את המתקפה הזאת. זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה ההחלטה של ההנהגה של הציבור הערבי. ההחלטה כבר בימים הראשונים לצאת נגד, לדחות על הסף את מה שהיה בשביעי באוקטובר, את המתקפה הזאת.
אין שום דבר בעולם שמצדיק כהוא זה פגיעה בבן אדם אזרחי, בבן אדם חף מפשע.
יש לומר כאן ובכל מקום, כי רצח נשים וילדים וקשישים וזוועות נגד אזרחים שהיו בדרום ראויים להוקעה ללא היסוס.
ולא פחות גם מכל זה, צריך גם להזכיר, התחושה של הפחד, זאת אומרת, הכאוס הגדול, הוביל אחר מכן תגובה מאוד אגרסיבית, אפשר להגיד, של המשטרה, של כוחות הביטחון, מעצרים על פוסטים ודברים כאלה, וזה גם יצר סוג של תחושת כאוס בהתחלה, אבל גם פחד לאחר מכן. אם אתה מסתכל על כל המרכיבים האלה, אפשר להבין למה בוודאות, כשאנחנו מדברים היום אחרי יותר מחצי שנה, לא ראינו את האזרחים הערבים, לפחות לפי התחזיות גם של חמאס, שרצו לראות את האזרחים הערבים בתוך ישראל, חזית נוספת. זה לא קרה, זה לא הצליח.
והיום אחרי כל זה, הגענו לנקודה שבה אפשר לומר שהתרחיש של מהומות והתפרויות התבדה באופן סופי, או שעדיין קיים חשש?
לא, החשש עדיין קיים. אנחנו רואים כמה מגמות שמשתנות, בתוך החברה הישראלית הכללית, אבל גם בתוך החברה הערבית. ובמובן הזה, א', אפקט ההזדהות שהיה בחודשים הראשונים, וראינו את זה בכל מיני סקרים, קרוב ל-70% מהאזרחים הערבים הביעו הזדהות עם המדינה, עם סוגיות, עם הקורבנות בשביעי לאוקטובר, התחושה הזאת הולכת ופוחתת. במובן הזה שאנחנו רואים שהציבור הערבי גם מושפע יותר ממה שקורה וצופה במה שקורה בעזה, והרגשות מעורבים במובן הזה. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, התחושה הזאת שהייתה בהתחלה תחושת פחד, גם בגלל המעצרים וגם בגלל, אתה יודע, מבחני הנאמנות והחיפושים אחרי הפוסטים ופיתורי עובדים, בהתחלה זה היה פחד מסוים, היום זה הופך להיות תחושה יותר של תסכול, של ייאוש, של כעס, ומזה דווקא הייתי אומר, גם בהנהגת הציבור הערבי חוששים, אבל גם בכוחות הביטחון או בגורמי הביטחון השניים או במערכת הביטחון, שדווקא עכשיו, כשלכאורה הכל נרגע, זה עלול להתפרץ שוב מחדש.
אז אני רוצה להתחיל איתך בנקודה בזמן שבה דיברנו הרבה על החברה הערבית, על התחושות שלה ועל פוטנציאל נפיץ בכל מה שקשור אליה, וזו תקופת הרמדאן. כי לפני החג התנהלו דיונים, דובר על אפשרות שהכניסה של ערבים ישראלים להר הבית תוגבל.
תראה, בפועל מה שהיה באותה תקופה, שהיה דיון בעצם בקבינט, ומערכת הביטחון הייתה סבורה ש... יש צורך כמובן להטיל מגבלות על מי שנכנס מעזה, מהגדה המערבית, מטבע הדברים, וזה כמובן מאז השביעי אל אוקטובר יש מגבלות, המעברים סגורים, אבל אין שום צורך להטיל מגבלות, או לפחות להכריז שיש מגבלות על האזרחים הערבים במדינת ישראל, ועל תושבי מזרח ירושלים. במובן הזה, השר לביטחון לאומי ואיתו המשטרה לא הסכימו, והם חשבו שיש צורך בעצם להטיל מגבלות גם על האזרחים הערבים, ולהגביל את המספרים באופן משמעותי, ובפועל לפגוע בחופש הפולחן בחודש הכי קדוש עבור המוסלמים, חודש הרמדאן.
אני המלצתי ואמרתי בצורה מאוד מאוד פשוטה, ההגבלות האלה נועדו קודם כל לשמור על ביטחון אזרחי מדינת ישראל, לא כל אבי ישראל, חלילה, הם אויבים. אבל יש מתוכם גורמים שהם תומכי דאש, יש מתוכם גורמים שהם אנשי התנועה האסלאמית, יש מתוכם גורמים שרוצים לפגוע בביטחון של אזרחי ישראל.
ובמערכת הביטחון חשבו שזה ייצר שיח מאוד בעייתי בתוך החברה הערבית, וגם כעס לבוא ולהגיד, במיוחד אחרי ששמענו את המפכ"ל, את כל כך הרבה שרים, כל כך הרבה גורמי ביטחון שאמרו שהאזרחים הערבים במהלך החודשים מאז פרוץ המלחמה, המפכ"ל בעצמו אמר, אזרחות מופתית, אפס תקלות, אפס אירועים. אז לבוא ולהגיד אחרי כל זה שאנחנו מגבילים את המספרים של המתפללים, בלי שום סיבה מוצדקת, זה רק בעצם יוביל להסלמה ולאימותים במסגד אל-אקסה. ולכן ראינו שממש בימים האחרונים, לפני שרמדאן התחיל, התקבלה החלטה שהדרג המדיני והביטחוני, זאת אומרת הקבינט, לא מקבל את המלצותיו של השר בן גביר ואת המלצות המשטרה. והם יאפשרו תפילה כמעט חופשית לאזרחים הערבים וכמובן לתושבי מזרח ירושלים.
אבל מוחמד, יש לי שאלה שאני מניח שהיא תעלה עוד בהמשך. אם בן גביר רצה להגביל, שירותי הביטחון היו נגד, ובסוף ראש הממשלה החליט לא להגביל, כניסה של מתפללים ערבים ישראלים להר הבית. אין פה מסר לחברה הערבית שבסוף בן גביר לא זה שבאמת מקבל את ההחלטות האלה, שבסוף יש מי שמאזן, אפילו מי ששומר על האינטרס של החברה הערבית בישראל?
אז זהו, שהעניין במובן הזה... אם אתה מסתכל על זה מהצד השני, מהצד של החברה הערבית, עצם הדיון עצמו הוא זה שיוצר את התסיסה. לאזרח הערבי הממוצע, הוא לא רואה שום קשר בין זה שיש חזית עכשיו בעזה ושיש מלחמה, לבין זה שהוא הולך להתפלל ביום שישי באל-אקסה. ורק עצם הדיון הזה, זה בעצם מתחיל לייצר תחושה, הייתי אומר גם של תסיסה, אני אגיד לך באופן אישי, כן? כי מי ש... המשפחה שלו הולכת ומתפללת באל-אקסה, במיוחד ברמדאן. היה דיון, ותוך הקבוצה המשפחתית בוואטסאפ, מה עושים השנה? מי הולך עם סבא וסבתא? מי מלווה את המבוגרים? זה יכול להיות בעייתי, זה יכול להיות מסוכן. ואין ספק שהיה סביב זה דיון ציבורי מאוד נוקב, ובעיקר כעס ותסכול, עד שראינו שבעצם בשבועיים הראשונים, דברים נראו אחרת בשטח, ואז זה יחסית נרגע, הייתי אומר, בתוך החברה הערבית.
אז אני רוצה לשאול אותך לגבי מוקד אחר, ונושא אחר, שבו בהחלט היה לא רגוע. אנחנו לא פעם דיברנו גם על הנושא הזה, הבנייה הלא חוקית, אחד הנושאים שהכי מעסיקים את החברה הערבית, הבדואית, ולא רק אותן. ולפני שבוע ראינו מבצע רחב היקף שיצא לדרך של הריסת מבנים בדרום. השר בן גביר אמר שזה צעד חשוב לריבונות ולמשילות, אבל בשטח ראינו שהמקומיים הציתו את המבנים, אמרו שהם מעדיפים שיעלו באש מאשר שיערסו על ידי הבולדוזרים. כל הנושא הזה של בנייה בלתי חוקית והריסת מבנים בלתי חוקיים, הוא מוסיף אני מניח לא מעט לאותו ביאבוע שאנחנו מדברים עליו.
תראה, בחודש האחרון, בחודשיים האחרונים הייתי אפילו אומר, יש עלייה בהריסת הבתים. זה דבר שלא ראינו לפחות בשגרה, או לפחות לפני השביעי לאוקטובר. יש גורמים בהנהגת הציבור הערבי, במיוחד בוועד ראשי הרשויות, שחושבים שמי שמושך בחוטים, ומי שמנסה או לוחץ בעצם, על הרשות לאכיפה במקרקעין ועל המשטרה, מי שדוחף אותם להוציא את הצווים האלה לפועל, זה השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.
ריבונות ומשילות בנגב. הפורעי החוק צריכים להבין שיסתיימו הימים שהם בונים איפה שהם רוצים, עושים מה שהם רוצים, תהיה משילות בנגב.
אבל כשאנחנו מסתכלים לא רק על הנגב, כשאנחנו מסתכלים למשל על הכפר מרר שנמצא בצפון, כשאנחנו מסתכלים על כפר קרה שנמצא במשולש, יש שם הריסות שלא ראינו קודם, ולכן אנחנו מרגישים שיש איזושהי עלייה או מגמה מסוימת, גם במובן הזה של הריסת הבתים, שלפחות בהנהגה של הציבור הערבי וראשי הרשויות לא חושבים שמדובר באיזו התרחשות תמימה, אלא שיש מישהו שדוחף לדברים האלה, והכתובת כמובן היא השר לביטחון לאומי.
עכשיו תשמע מוחמד, זו סוגיה מורכבת וזו סוגיה קשה, והשאיפה של כולם צריכה להיות שבנייה תיעשה על פי חוק, ושהחוק והתשתיות יותאמו לטובת הדבר הזה גם בחברה הערבית והבדואית, אנחנו דיברנו על זה כאן. אבל כאן הפעם היה משהו נוסף שישב על הסוגיה המורכבת הזו, כי בין המבנים שהוצא להם צו הריסה, היו גם מבנים של משפחות שנפגעו בשבעה באוקטובר, או נפגעו במהלך המלחמה.
אז כן, אחד הדברים המפתיעים אפשר להגיד, או התמועים, שאנחנו גם רואים אנשים שנפגעו במהלך המלחמה הזאת, והם עדיין נמצאים באותה קטגוריה שצריך להרוס להם את הבתים. עכשיו, היה רק לאחרונה את ההריסות בנגב, ההריסות של משפחת אבו עסה. אתה יודע, חלק ממשפחת אבו עסה גם נרצחו בטבח בשביעי באוקטובר. למשל, כשאנחנו מדברים על הילדה, אמינה אל-חסוני, שנפגעה בעצם מרסיס של הטיל בתקיפה האיראנית. אבא שלה הופתע לראות שהדביקו לו צו הריסה על הבית. בעוד הבת שלו נמצאת בטיפול נמרץ בסורוקה ועדיין מטופלת בגלל הפגיעה של הטילים האיראנים. אתה יודע, האבא מסביר שלא רק שהמדינה לא הצליחה להגן עליהם באותו יום, אלא גם עכשיו היא רוצה להרוס להם את הבית, שבמידה והבת שלו תחזור מהבית החולים, תמצא שם מחסה. בסוף צריך להגיד שגם הרשות לאכיפה ומצאה בעצם לנכון לבטל את אותו צו, אחרי שנודע שזה הבית שלהם, אבל אין ספק שזו המציאות היומיומית, וזה בדיוק מתקשר למה שדיברנו עליו קודם. יש החלטה שהממשלה צריכה להעביר את סמכויות הרשות לאכיפה במקרקעין לידי השר איתמר בן גביר. עכשיו תסתכל על זה רגע בעיניים ערביות של אזרח ערבי במדינת ישראל. שתי הסוגיות הכי בוערות עבור הציבור הערבי היום, שזה הפשיעה והאלימות והתכנון והבנייה, הולכות להיות מופקדות בידיו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. איך אמר לי אחד ראשי הרשויות, זה החלטה של ראש הממשלה להתאמר בבני ובנות החברה הערבית, להפקיד את שתי הסוגיות, את שני התיקים הכי כואבים, הכי בוערים של הציבור הערבי, בידי השר, איך נגיד בעדינות, הכי לא מקובל בתוך החברה הערבית. ולכן, במובן הזה אנחנו רואים שינויים שלא ראינו קודם.
חסות אחת וממש מיד חוזרים.
ב-2018
בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
מוחמד, כשאנחנו מדברים על שינוי שקורה עכשיו בתוך החברה הערבית בישראל, איזו ציסה או ביאבוע שאולי מתחילים שם, לפחות לפי החשש של שירותי הביטחון, אז צריך ללא ספק לדבר על תקציבים. כי לפני שבוע, ושוב, אני לא יודע כמה אנשים בכלל מודעים לזה בעיצומה של המלחמה, אבל לפני שבוע שר האוצר עצר העברת 200 מיליון שקלים לרשויות המקומיות הערביות, וזה למרות התנגדות של השרה לשוויון חברתי מאי גולן, של שר הפנים משה ארבל, ושל יושב ראש ועדת הכספים גפני, וזו לא הפעם הראשונה שהשר סמוטריץ' מקפיא תקציבים כאלה.
תראה, זה סיפור מאוד מעניין, כי לפני המלחמה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' היה סבור ורצה לבטל את כל מענקי האיזון. מענקי האיזון זה בעצם מענקים שנתנים לרשויות, לא רק ערביות אגב, רשויות מקומיות גם יהודיות, כדי לתת להן את האפשרות להתאזן. זאת אומרת, מדובר ברשויות מוחלשות שלא מצליחות לתפקד בצורה ראויה, בגלל חוסר בתקציבים, בגלל עוולות היסטוריים, בגלל העדפה מתקנת, דברים כאלה ואחרים. ובעצם המדינה באה ומחליטה שהיא נותנת לרשויות המקומיות האלו את המענקים האלה, כדי לאפשר לאותה רשות מקומית לספק את השירותים הבסיסיים, כמו לאסוף את ההשפעה, כמו תשתיות, דברים, לשלם מזכורות לעובדים, דברים כאלה. ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' היה סבור עוד לפני המלחמה הזאת, שהכסף הזה הולך לפשיעה ולארגוני הפשיעה. למרות שכל הגורמים המקצועיים עד היום אומרים, שזה לא מדויק, זה לא נכון. אפילו אני יכול להגיד לך ההפך המוחלט. ראש השב"כ שיגר מכתב ישיר לראש הממשלה, וביקש ממנו בעצם לא לאפשר את עצירת התקציבים האלה. ועדיין, ראש הממשלה לא מנע את זה. היום השר בצלאל סמוטריץ' ובעקבות המלחמה אומר שצריך לקצץ את כל התקציבים של הרשויות המקומיות, מענקי האיזון, לבטל אותם בכלל. וזה מתחבר מאוד לתחושה שדיברנו עליה קודם, שהציבור הערבי בעצם רואה שיש שני שרים, הראשון בצלאל סמוטריץ' והשני איתמר בן גביר, אפשר לשנות את הסדר גם, שבעצם שולטים בגורלו של האזרח הערבי, וזה דבר מתסכל מאוד.
העניין הוא שגם פה, סמוטריץ' מסביר שהכסף, כסף ציבורי, הולך בסוף לארגוני פשיעה. הוא מדבר על הסכמים קואליציוניים שנעשו בממשלה הקודמת, ושהוא מעוניין לבחון עכשיו מחדש. אבל לצד זה, הוא נתקל בהמון התנגדות. אנחנו ראינו גם את שר הפנים מודיע שהוא יעביר את התקציבים שהוקפאו, ובעבר ראינו גם את סמוטריץ' עצמו משנה את דעתו, ובסוף כן מעביר תקציבים. אז אני שוב שואל אותך שאלה שהעליתי כאן מקודם, אם בסוף יש מנגנונים שמאזנים, והאמירות הרדיקליות לא מתממשות, לפחות לא תמיד מתממשות, למה אנחנו עדיין מסתכלים על החברה הערבית בישראל במונחים של ציסה?
תראה, אז אתה מעלה נקודה מעניינת מאוד וחשובה מאוד. קודם כל, נכון, אני מסכים איתך. לרוב אנחנו רואים שאחרי כל ההתרחשויות האלו, יש פתרון. והפתרון הוא לא קיצוני כפי שאותם גורמים רוצים. בטח לא לפי הדרישות של סמוטריץ' ולא לפי הדרישות של בן גביר. אבל מה שמדאיג יותר זה כל המאבק הזה. וכל השיח הזה, וכל ההרגשה הזאת שעדיין נשארת אצל הציבור הערבי שרוטפים אותם, וילד במובן הזה השיח הוא לא פחות חשוב מהמעשים, ולכן גם בעניין המלחמה וההזהרה משומר חומות, וגם בעניין מסגד אל-אקסא והגבלת המתפללים, וגם בעניין התקציבים, וגם בעניין הריסות הבתים, הרי מה היה דחוף למשל לשר לביטחון לאומי להעלות ציוץ, ולהראות את ההריסות, ולהגיד שיש עלייה לאחרונה בהריסות הבתים, ולהתגאות בזה. יש פה ניסיון כל הזמן להראות לציבור הערבי, על ידי אותם גורמים ועל ידי אותם שרים, שאנחנו בעצם עושים לכם בית ספר, אנחנו בעצם מענישים אתכם. ועצם ההרגשה הזאת היא בדיוק הבעיה, ולא באמת מה שקורה בשטח, כי בפועל, האזרח הערבי שצופה בחדשות 12, או שצופה בתקשורת הערבית, או שרואה את הפוסטים של איתמר בן גביר ברשתות החברתיות, הוא לא הולך באמת ובודק אחרי זה האם העבירו 200 מיליון שקל, או 150 מיליון שקל, או 15 מיליון שקל, אלא התחושה שנוצרה פה אצל הציבור הערבי, מאז שהממשלה הזאת קיימת, שיש פה ממשלה שבאה להתחשבן איתם, ויש פה ממשלה שבאה בין מחרות לדפוק אותם, והסיבה שבגלל שהם היו שותפים בממשלה הקודמת, בגלל שהייתה להם השפעה פוליטית מסוימת, בגלל שהם, איך אמר בן גביר, הרים ראש, ובמובן הזה השיח הוא לא פחות חשוב מהמעשים.
אבל תגיד, זה שיש גורמים בפוליטיקה היהודית שמקצינים והם מציסים את ההתבטאויות כי זה טוב להם פוליטית, את זה אנחנו מכירים. יש גם בתוך החברה הערבית גורמים כאלה. אבל יש מי בהנהגה הערבית שמנסה לומר משהו אחר? לומר, חברים, תירגעו, תעזבו את המילים הקיצוניות, תעזבו את השיח הלאומתי, זה לא מה שצריך להסיט אותנו כחברה מהמסלול?
תראה, אז אני אעשה פה הבחנה. יש פה שני זרמים בתוך החברה הערבית, שני הזרמים הפוליטיים שאנחנו כבר מכירים בשנים האחרונות. רם ומנסור עבאס מנסים לעשות את ההבחנה הזאת, ולהגיד שלמרות הניסיונות של בן גביר, למרות הניסיונות של סמוטריץ', שהם פונים והם מדברים, וזה מצליח לפעמים. ויש בעצם את חדש וטל, שהם על אוטומט, ולא משנה מי יושב בממשלה, אז הם תוקפים את הממשלה הזאת, ואומרים שמדובר בממשלה גזענית שבאה לחסל חשבונות עם החברה הערבית. אז יש הבחנה במובן הזה.
טוב, אז אני רוצה לדבר איתך על נושא נוסף שבו אין הבחנה, אין דרך לומר שהוא לא חמור או פחות חמור, וזה הפשיעה במגזר הערבי. אתה סיפרת לי פעם על פחד, פחד אמיתי ברחובות. יש איזשהו שיפור?
שיפור אין. עכשיו אנחנו מדברים על עלייה, עלייה מאוד גדולה, וגם בעיקר על חוסר תפקוד של המשטרה. עכשיו, יש גורמים במשטרה שמסברים שהמשטרה עסוקה גם בדברים אחרים, שמדובר עכשיו בתקופת חירום, שמדובר במלחמה. אגב, עוד לפני שפרצה המלחמה, היו גם גורמים במשטרה שהסבירו שזה בגלל שהם עסוקים בהפגנות, שקשורות לרפורמה המשפטית, וזה דברים שמפריעים להם בעצם לתפקד כראוי בתוך החברה הערבית. אז התירוץ תמיד נמצא, אבל אין ספק שהתחושות הן קשות, והמספרים הם יותר קשים. אנחנו מדברים על יותר מ-70 נרצחים מתחילת השנה, שזה אפילו גם יותר משנה קודמת ומכל השנים כמעט שראינו בתקופה האחרונה, וכן, במובן הזה גם אין שום שיפור בתחושות, יש רק ההפך. וגם צריך להגיד פה ביושר, זה לא רק המשטרה, יש גם פה בתוך החברה הערבית כישלון אדיר של הנהגת הציבור הערבי, של הנהגה מקומית, של אנשי הדת, של מערכת החינוך, של כל הגורמים שלא עושים כפי שצריך לעשות, גם במובן של האלימות ולא הפשיעה. כל הדברים האלה זה דברים שהם באחריותנו, ואני מדבר פה גם כאזרח ערבי ולא כעיתונאי, ואין ספק שנכשלנו במובן הזה. לא תמיד צריך להאשים רק את המשטרה ואת המדינה.
אז תשמע, אני לוקח את כל מה שדיברנו עליו כאן מוחמד, את הריסת המבנים, את הקפאת התקציבים, את הפשיעה, את המלחמה בעזה, את האכיפה, את ההתבטאויות, אני לוקח הכל. כשאנחנו אומרים שיש בשירותי הביטחון בישראל חשש מסיסה עכשיו, מהתלקחות בחברה הערבית, על מה אנחנו מדברים?
תראה, קודם כל ראינו בחודשים האחרונים, אפילו בחודשיים האחרונים במיוחד, כמה פיגועים שבוצעו על ידי אזרחים ערבים. אם כי צריך להגיד שהמשפחה, רוב המשפחות של אותם מבצעי פיגועים, יצאו ואמרו באופן ברור שמתנגדים לזה, היו משפחות אפילו שטענו שהם מעורערים בנפשם, ראינו גם שבמובן הזה ההנהגה הערבית יצאה נגד זה, וכמובן דחתה על הסף את הפיגועים האלה. אז במובן הזה זה החשש של מערכת הביטחון. אני גם רוצה להגיד שזה גם החשש של הנהגת הציבור הערבי. הדבר האחרון, שחברי הכנסת הערבים, ראשי הרשויות רוצים לראות פה, זה עוד פעם אירועי מאי, או משהו שהוא דומה אפילו לדברים האלה. אז במובן הזה, החשש הראשון הוא גם מפיגועים, אבל גם מתחושה שיכולה להיווצר פה בתוך החברה הערבית, שצריך לפעול אחרת, או צריך לצאת לרחובות, או צריך לעשות משהו שהוא אחר, ואין ספק שיש חשש כזה.
ובכל זאת, אנחנו במציאות אחרת, אנחנו במלחמה, איך העידן החדש הזה שאנחנו חיים בו נכנס לתוך כל זה? החברה הערבית השתנתה?
זו שאלה קשה. תראה, יש שינוי. אתה יודע, החברה הערבית גם היא, על הנרצחים שלה, על עווד דראושה, הפרמדיק שנרצח בנובה כשהוא מנסה להציל חיים, על עמר אבו סבילה שניסה להציל אמא ושתי ילדות בסדירות ונרצח גם הוא, על עוד הרבה אחרים שנרצחו בשביעי לאוקטובר. אבל היום, יותר מחצי שנה אחרי, התחושה היא אחרת. אתה יודע, בדיוק אתמול הייתה שיחה אגבית כזאת בבית קפה, פה בבקה. ומישהו אומר לי, אתה קורא את התגובות של היהודים נגד הערבים ברשתות החברתיות? אתה קורא את מה שהם כותבים נגדנו? זה לא משנה מה אנחנו נעשה. אנחנו תמיד מחבלים שצריכים ללכת לעזה. ובמובן הזה אני לא רוצה לייצר פה הרגשה שהיא מוטעת, אבל יש פה תחושה של תסכול חצי שנה אחרי, שלא משנה מה קורה ומה האזרחים הערבים בתוך מדינת ישראל עושים, הם בסוף ערבים. ויש תחושה אחרת, שהאזרחים הערבים מסתכלים גם על הצד השני, על מה שקורה בעזה. וזה דברים שלא לא כל היהודים או לא כל הישראלים מבינים, כי הם לא חשופים לדברים האלה. הם לא חשופים לא לרעב ולא לכאב, ולא לכל מה שקורה ביום יום ברצועת עזה. ואני כמובן מדבר על האזרחים התמימים, אלה שלא מזדהים ולא משתייכים, לא עם חמאס ולא עם אחרים. וזה משפיע מאוד על החברה הערבית.
אז בוא נסיים עם אופטימיות, או אתה יודע מה, ליתר דיוק עם השאלה אם יש מקום לאופטימיות. אנחנו במסלול שהסוף שלו כבר ברור, ידוע מראש, או שעדיין אפשר להימנע מהידרדרות, ואתה יודע מה, אולי אפילו מאוד חזית במלחמה הזו.
תראה, אני רוצה להיות קצת אופטימי, ולהגיד שלפחות בחודש, חודשיים האחרונים, אנחנו רואים שהמים חזרו קצת לזרום, במובן הזה של החיים המשותפים, היחסים המשותפים, אתה יודע, גם בערים המעורבות, גם בבתי החולים, בין רופאים, רופאות, אחים אחיות, ובכל מקום כמעט, שהייתה מתיחות רבה, גדולה, בחודשים הראשונים של המלחמה, דברים מתחילים קצת לזרום, לחזור לשגרתם. אני מאמין שזה תפקידה של ההנהגה, ואין ספק שההנהגה במדינת ישראל, פספיסה נקודת מפנה מאוד חשובה, ביחסי הערבים והיהודים אחרי המלחמה הזאת. זו הייתה נקודה שהיה אפשר לבנות פה את הסיפור הזה מחדש. את האזרחים הערבים והיהודים בתוך מדינת ישראל מחדש. את היחסים בין שני העמים, הייתי אומר, שחיים פה במדינה אחת, ביחד. היה פה פספוס גדול, אבל אני תמיד אופטימי. אני תמיד חושב שאולי יום אחד תיגמר המלחמה הזאת, שלא נגמרת בינתיים. ויהיה זמן לתקן ולאחות את הקרעים האלה ולחבר מחדש.
מוחמד מג'אדלה, תודה.
תודה, תודה רבה.
וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום עתיק, תחקיר והפקה דניאל שחר, עדי חצרוני, דני נודלמן ושירה הראל. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.
בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.